אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
גרנו בבניין שהייתה בו מכבסה בקומת המרתף, והיה שם ספר שראיתי על המכונת כביסה, ואמרתי זה בטח של מישהו אחר, ולא לקחתי אותו, ואחרי כמה ימים ירדתי והוא היה שם. והספר הזה מאוד השפיע עליי. How I overcame my fear of the list. ובאמת הוא מתאר שם ילדות מאוד קשה, ואיך הוא בבגרותו הצליח להתגבר ולהבין את מנגנוני הכוח. וספר על אישה שעוזבת את הבית, שהיא כבר מבוגרת, פשוט תורקת יום אחד את הדלת ויוצאת, והופכת אפילו דיירת רחוב.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי המשוררת וחוקרת התרבות, המגדר והמדיה, דוקטור שלומית אהרוני ליר. שלום שלומית.
שלום, שלום.
אנחנו מקליטות שלומית בימים אלה שבהם שוב הדרת נשים מרימה ראש, נשים עולות לתחבורה הציבורית ונשלחות לספסל האחורי, או ננזפות משום שהן לא לבושות כראוי, עוד ועוד מקומות בהם יש הפרדה מגדרית, ואפשר לומר שאנחנו עושות צעד אחד קדימה, ואז דוחפים אותנו שני צעדים לאחור. ושלומית, את מייסדת לפני שנים רבות את מיזם פועלות ברשת, מיזם שמבקש לקדם פעילות של נשים ברשתות החברתיות, באינטרנט, לאפשר לנו, האנשים הצעירות, המבוגרות, להשמיע קול, גם על רקע אפליה או פגיעה כזו או אחרת. עכשיו, אני לא פעם נכנסת לרשתות החברתיות האלה, אבל אני גם נוטה לברוח משם מהר, כי יש שם גם קולות שאני לא יכולה לשאת, וברור לי שאני מפסידה, אז בואי תספרי לי מה בדיוק אני מפסידה.
באמת המיזם הזה נולד לפני 15 שנה, כבר די הרבה זמן, מתוך מחשבה שהרשת היא מקום שיכול להגד נשים, יכול לאפשר להן להתבטא יותר בחופשיות, להביע את עצמן, מתוך תפיסה ששתיקת נשים היא דבר שעדיין קיים היום. אני חושבת שלעומת ה-15 שנים שעברו מאז, באמת הרבה מאוד מאוד השתנה. ואנחנו רואות הרבה יותר נשים שבאמת מצאו את כולן, התאגדו, באמצע קרתה גם מהפכת מיטו, עם ההשטג המפורסם, שהיא בכל העולם יצרה שינוי מאוד מאוד משמעותי. וכמובן שאיתו, לפני שנשמח יותר מדי, גם כל גלי ההתנגדות וגלי הנגד.
ואני רוצה לקחת אותך למדוע אני בורחת, כי אני נכנסת פנימה, ואת רואה את כמויות השנאה והרעל. ואני רוצה להיכנס כדי להרחיב את אופקיי, או כמו שאת אומרת, לקבל איזה כוח מקבוצה מסוימת, או להצטרף לקבוצה מסוימת, או לעשות דרך קבוצה מסוימת מעשה בעולם, כי הפועלות ברשת זה גם כדי לפעול בעולם, ואת גם פועלת בעולם.
לגמרי.
אז איך מתמודדים עם זה שבסופו של דבר, המרחב הזה של הרשתות החברתיות, יש בו המון רוע, שנאה, לא דמוקרטיה. המון לא דמוקרטיה, שהוא משרת בסופו של דבר את התאגידים.
לגמרי, לגמרי.
איך את מתמודדת עם זה?
אז אני באמת אתחיל ואגיד שבתחילת הדרך של האינטרנט הייתה הרבה מאוד תקווה. הרבה מאוד תקווה לדמוקרטיה. למשל, בוויקיפדיה, בחלוקת הידע, בשיתוף הידע, ביכולת שלנו לשתף את הידע שלנו, וגם לנגישות לידע. מה שקרה בסופו של דבר, שהמבנים החברתיים שועתקו, שועתקו למרבה הצער, בהרבה מאוד דרכים, ובדיוק מה שתיארת אכן קורה, כולל גם בוויקיפדיה הנפלאה מצד אחד, ומצד שני שיש בה הדרת נשים מאוד ברורה. אבל גם בהרבה מאוד רשתות חברתיות אחרות, אנחנו רואות שיח מאוד פוגעני, מאוד משעתק, מאוד מודל היופי. אז לצד הדברים הטובים שקרו, ואכן קרו, קרו דברים ממש ממש טובים באמצעות הרשתות, יש גם התגברות של הרבה מאוד היבטים של הפטריארכיה, של יחסי כוח, של מודלים של בריונות רשת וכדומה, ואלו מתקיימים צד לצד. באמת השאלה שלנו כנשים, אם אנחנו מוכנות להיכנס לאותם מנגנונים שקיימים מסביבנו.
כי גם נשים כותבות דברים נוראים.
נכון, כי אנחנו מפנימות את זה.
נכון.
נכון, וגם, את יודעת, אני כל חיי עובדת לקידום נשים. גם בפוליטיקה, גם בתפקידים בכירים, והרבה פעמים התוצאות, אין ספק שהן מאכזבות.
תוכל לתת לי דוגמה לנשים פועלות ברשת לאיזושהי קבוצה של כמה, או נושא שטופל, ואחר כך גם באמת טופל במציאות, משהו שמשימח אותך?
תשמעי, אני חושבת שאחד מרגעי השיא, חוץ מהסדנאות שערכתי, ואת רואה נשים שקודם היו בשתיקה, עוברות לדיבור ומשתפות וזוכות להגיע תוך זה, מתוך זה גם לרדיו ולהתפרסם ולהביע את הקול שלהם, שזה בהיבט הפרטני מאוד מאוד משמח להיות מסייעת בתהליך שכזה, וגם החברויות שנוצרו מתוך המפגשים הם מאוד משמעותיים. אבל אחד הפרויקטים הנחמדים הייתה התערוכה נשים מעלות סטטוס שהתקיימה בבית אריאלה בשנת 2014, והפגישה למעלה מ-20 נשים, כל אחת כתבה סטטוס. גם בפייסבוק וגם על הקיר, וזה יצר איזשהו הדהוד.
סטטוס שבא מעולמה האישי.
סטטוס על מה שהיא חושבת, על מה שדורש קידום, על תפיסת עולמה, הביעה דעה. הביעה דעה בפומבי, והדעה הזאת, התערוכה אמרה, אנחנו יכולים להתכתב בין הפייסבוק למציאות הממשית, דווקא בספרייה, דווקא במקום ציבורי מאוד. ואני רוצה להגיד לך שהיום, 9 שנים אחר כך, עם 16 מאותה נשים, אני עורכת עוד תערוכה, נשים משנות סטטוס, על 9 שנים שחלפו. אז באמת היכולת הזאת להפגיש נשים, וגם להיות איתם בקשר לאורך זמן, ולהבין את הדרך שכל אחת מאיתנו עושה בעולם, זה מאוד מאוד מרגש.
גברים? יש גם גברים לפעמים שמתביישים.
לגמרי.
מסיבות שונות להשביע קול.
לגמרי, לגמרי. אבל אני חושבת שהמשימה שלי בעולם, לפחות בשנים הקרובות עדיין, היא באמת לקדם נשים במעגלים בהם אני עוסקת. כי אני חושבת שחוסר הצדק וחוסר השוויון עדיין מתבטאים במידה רבה בדיוק, בדיוק כן. בתחום הזה של מגדר.
אז את גם פועלת ברשת וגם פורסת כנף. בספר השירים שלך, שמו לפרוס כנף, הוא ראה אור בהוצאת ביטון 77, ואנחנו נתחיל איתו, ועוד מעט נדבר על עוד ספרים שפרסמת, ואני אבקש ממך שיר ששמו, לקרוא שיר ששמו שירים לא מודדים במטר.
שירים לא מודדים במטר. לא מחשבים מילותיו של שיר רוחב המילה ביחס לאורך השורה. לא מעלים בריבוע, לא מוציאים שורש, לא שוקלים משקל האותיות. לא ממירים בגימטריה ולא נעזרים בנוסחאות, גם לא בטבלאות. שיר אינו נמדד, אלא מודד את העולם במילותיו. כשם שאת מודדת סמלה או סוודר, כך תוכלי לשאת בראש חוצות לכל מקום את שאינו מדיד במטר רץ.
איך נולד השיר הזה?
באמת שיר ארס פואטי, ובאמת נולד מתוך מחשבות על המקום הזה שהוא לא מדיד, דווקא כחוקרת, וגם מי שבעברה הייתה בעולם המחשבים, יש את מחשבים הרבה שנים, המקום הזה שהוא באמת יש בו את הרוח ואת התשוקה ואת ההבעה העצמית.
ולמה הלכת משם המקום הזה? המדיד והמספרים והמסחרות. אז לא לגמרי,
לא לגמרי נטשתי, אני עדיין חוקרת במסגרת אוניברסיטת בר אילן וכותבת מחקרים אקדמיים, אבל חושבת שכשעזבתי את ההייטק, שנורא נורא נורא אהבתי להיות בו, הרבה שנים, היה לי חלום שאני רואה מסגרות, מסגרות, מסגרות בלי תוכן, ובאמת הרצון הזה למהות, למשמעות, לעשייה בעולם. אני זוכרת שבחברה שעבדתי בה, המנכ״ל שם שהוא תרם 50 שקל על לוח המודעות, וזה כאילו נורא העליב אותי, התרומה, הזעומה הזאת. והיו כמה ככה אירועים שדחפו אותי החוצה, ואני כל כך שמחה על כך לדרך לגמרי חדשה.
העליב אותך כי יש לו הרבה יותר כסף?
הרבה, 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 הרבה יותר כסף. הרבה, ברמות, כן.
לא נתפסות.
כאילו התעוזה הזאת לשים משהו שהוא כל כך מינימלי ולהתגאות בכך, כן.
ומצד שני, גם אולי משבר מדעי הרוח, שאנשים רצים ללמוד מדעים מדויקים וכדי להיות בהייטק.
ואני מסכימה איתך לגמרי. אני גם יועצת אקדמית למועצה על קידום נשים במדע ובטכנולוגיה, מתוך הבנה שנשים מסתכרות הרבה יותר בטכנולוגיה, שזה גם שיקול.
שזה חשוב שנשים תגענה לשם יותר ויותר, אבל שתחזור נה הביתה בסוף היום ותגיד זה בסדר לקרוא את ספר השירה של שלומית ליר. לא צריך להיות מנוכרים לעולם הזה. שזה קורה לפעמים.
נכון, 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 זה מאוד מדויק.
גם ערכת ספרים, ערכת אסופת מאמרים לאחותי, פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, וגם ספר ששמו בגוף ראשון, שמונה סיפורי חיים של שמונה נשים, אחד מהם הוא שלך ואנחנו נידרש אליו בהמשך. בספר שירים הזה, אני חוזרת אל הספר, את כותבת להמון משוררות, זאת אומרת, יש מוטו של פסוקי שיר של משוררות אחרות, זלדה רחל, יונה וולך, ברכה סרי, חדווה הרחבי, ואת אומרת, הנה האימהות שלי?
לגמרי. אני יודעת כמה קשה זה לפלס דרך, כמה קשה זה לכתוב, כמה אמיץ זה להשמיע את הקול שלך, את הכאב שלך. גם לי לכתוב את הספר שירים הזה היה מאוד לא קל, מכל כך הרבה בחינות.
למה? כי זה לצאת מהתחום? של התעודת זהות של שלומית?
זה היה לי ממש קשה. אני לא אכנס כאן לכל הסיבות, אבל גם בהחלט, בהחלט, החשיפה. החשיפה, הרגש, לשים את הכאב שלך פתוח לאין כל, מה שהרבה שנים רצית להסתיר, ולהרגיש נוח עם זה, לקח זמן.
אז בואי נשמע שיר שבו את מתכתבת עם חדווה הרחבי. גם תקריא את המילים של חדווה ואחר כך את השיר שלך, בבקשה.
אז באמת שם השיר זה תודעת העין, והמוטו מתוך שירה של חדווה הרחבי הוא כבר ערב, כבר לילה, כבר יום, כבר צהריים. אני רוצה כנפיים, אני רוצה כנפיים, אני רוצה כנפיים ולעוף. והשיר שלי מתחיל כך. מונע שעות הריקות עובד ללא הפסק. מתקתק חשבון כבד. רגעים, דקות, שעות, ימים של תודעת העין. לא כאן, לא עכשיו, אי אפשר, אין מצב. כמנגנון תזכורת מתמשכת למה שאינו קיים כעת ועדיין בגדר האפשר.
והכריכה שלך של הספר מאוד יפה. יש פה איזה מין קולאז' ובעיקר בולט בו פנים של אישה עם שפתון אדום, אבל לא רואים את החלק העליון של הפנים, את העיניים. במקומן יש מסך. מסך טלוויזיה שעליו שאתה סירת מפרס קטנה בים. ויש פה עוד כל מיני פרטים.
אפשר לראות את זה בשתי דרכים. אחד, מה שהיא מציגה לעולם, שאת לא יכולה לראות אותה בפנים. ואת יכולה לראות את זה גם כמבט לתוך הנפש שלה, לאותו מקום שבו היא מנווטת את חייה כסירה בים המכשולים, לצד הציפור, האפה במרחק, הרצון הזה באמת לפרוס כנף, להגשים, להביע.
זה שלך? כן. את עשית את זה?
אני.
וממש לאחרונה ראה אור ספר עיון שלך ושל פרופסור ליאת איילון, שמו עקבות האור על העדשה, מגדר, גיל וזמן בקולנוע. זה ראה אור בהוצאת רסלינג. מגדר, גיל וזמן, אתן כותבות, הם היבטים משמעותיים שמלווים את חיינו, דבר המשתקף גם בתעשיית הקולנוע. בספר זה אנו מנסות להבין את מקומם של היבטים אלו לפני ומאחורי המצלמה. ואתן עוסקות פה דרך רעיונות עם גברים, במאים ושחקנים, ועם נשים, במאיות ושחקניות, בהיבט גם של הגיל שלהם, כיוצרי קולנוע, כשחקנים, שחקניות, הנושא הזה של גילנות. אותי תמיד זה תופס עוד לפני הקולנוע, את זה שאת יכולה לראות גברים בטלוויזיה מגישים עם שיער לבן, בעוד שהן נשים עם שיער לבן בטלוויזיה. גברים מגישים עם שיער לבן, וזה בסדר. אז תדברי איתי על המחקר הזה שלכם. אתם ממש ראיינתם פה המון המון יוצרי קולנוע.
הם כולם במחצית השנייה של החיים, ואני חושבת שהם דיברו באומץ רב על משמעות הגיל מבחינתם.
גם כמי שעושה סרטים, עושה סרטים?
גם כמי שעושים סרטים, ועל איך נשים אמורות להתאפס בעין המצלמה שלהם, לרבות מיתוס היופי, לרבות מה מצופה מאישה גם היום כדי שתיכנס לקולנוע. כאילו מישהו אמר לי, יכולה להיות נורא מעניינת אבל, ולא לגמרי יפה, אבל היא חייבת שתהיה לה חריזמה מטורף. זאת אומרת, יש עדיין
את האבל הזה, שפחות יש אצל גברים.
נכון, נכון, וזה מחקרית מוכח לגמרי איזה נשים מופיעות, מה הן לובשות לעומת מה גברים לובשים, מה הפרשי הגיל בין נשים שהן שחקניות מול גברים. הרבה פעמים נראה את הגבר המבוגר עם אישה צעירה ממנו ב-20-30 שנה, זה עדיין מאוד רווח כיום, ויש מחקרים שמקמתים את זה לכלל מספרים מאוד מאוד ברורים, שמבנים יחסי כוח מול המצלמה בסרטים שאנחנו רואות ורואים.
גם פה בתוך הקולנוע הישראלי. וצריך לומר, אם בעבר נשים היו אובייקט בסרטים, אובייקט מיני, והרי התקדמנו עם המהפכה הפמיניסטית מאז, וגם נשים, יותר נשים עושות סרטים היום, אמרנו, אוקיי, הנה הגאולה, ואופס, גילנות. אז אולי אנחנו פחות אובייקט מיני, אבל עכשיו אנחנו גם פחות שם. כי אנחנו מקומטות, ויש לנו שיער סיבה.
נכון, you can't win. זה או שאת לא נתפסת כאת עצמך, כי רואים אותך כאובייקט מיני, או שאת לא נתפסת בכלל.
כן.
את שקופה. אז בהחלט זו תופעה. אם כי אני חייבת להגיד שיש את המושג the silvering screen, זאת אומרת, המסך המחשיף, שמתוך כך שיותר נשים וגברים מבוגרים הולכים לקולנוע, וכל החוויית קולנוע כמובן השתנתה מאוד בעשורים האחרונים.
גם תוחלת החיים.
נכון, נכון,
יש
נכון.
יש יותר יוצרים ויש יותר מודעות.
אבל מערך יחסי הכוח הוא תמיד מאוד מרתק.
מה את זוכרת מהשיחות שעשיתן? איזושהי שיחה מעניינת אחת עם אחד הגברים ועם אחת הנשים.
אז אני אתחיל מהסוף. כאילו, כן. אנחנו בחנו נשים שהתראינו לסרט על כיסא הבמה יושבת אישה של סמדר זמיר. ומה שהסתכלנו שם זה על הזמן. וראינו שהרבה מדברים על תקרת הצלולואיד. זאת אומרת שפחות נשים יוצרות, הן במאיות. אבל מה שאנחנו בחנו, נשים שהן כבר במאיות, שהן מדברות על הזמן המבוזבז בחיים שלהן. אם זה מתוך הדילמה אם להיות אימא או לעשות ילד, אם זה מתוך זה שלא שומעים להם, הצוות לא אוהב לקבל הוראות מאישה במאית, אם זה מתוך מחסומים אישיים שהופנמו, האמונה שאת יכולה לעשות סרט, הזמן שבוזבז הוא נושא שעולה שוב ושוב.
או המרווחים בין סרט לסרט.
והסיבות לכך, כן. וגם עובדה שלא הוזכרה רק ככה בחטף על ידי אחת המרואיינות, זה גם העניין של השפה, הטרדות מיניות, יחס מחפיר, שכמובן עלולים לשתק את היוצרת.
אבל הספר רואה עכשיו אור ב-2023. אנחנו כבר כמה וכמה שנים בתוך המאבק, גם בהוליווד בעיקר, של נשים שתהיינה יותר במאיות ותזכנה באוסקר.
אז אני אגיד כזה דבר. אז באמת, מצד אחד, יש בהחלט שינויים לטובה, והם נראים, וגם מתוך הרעיונות עולה גם חשש. איך זה יתקבל בעיני הציבור? זאת אומרת שגברים, מיטב אבות הקולנוע הישראלי, אותם ראיינו, כן שוקלים הרבה יותר בכובד ראש היום את האופן שבו הם מציגים נשים את מערך יחסי הכוח.
אוקיי, את רוצה אולי לקרוא משהו של מישהו שם?
אז אני אקרא ממשהו שאמר ינקול גולדווסר. היום בדיוק בטלוויזיה יש כל מיני שחקניות לא יפות, לא רזות. שחקניות קולנוע, אני מאמין שגם יש. לא עולה לי לראש עכשיו. אבל בוא נגיד שלגבר יותר קל לעשות את הדברים האלה. זו תכונה שמוסיפה לגבר. לאישה תלוי. אם היא מאוד מוכשרת ומאוד מקסימה בצדדים האחרים שלה, אז אולי. ועדיין מרבית הסרטים נעשים על ידי גברים גם בישראל, מרבית הסרטים שנלמדים בבתי הספר לקולנוע של גברים, כך שגם נשים שהן בתחילת דרכן הקולנועית מושפעות מאוד
מהשפה הגברית.
נכון, וזה נתפס, זה מנורמל מאוד, ונתפס כי ככה הדברים, ובעצם כביכול הקולנוע רק משקף את המציאות, כשלמעשה הוא גם מייצר אותה.
וגם מהוות אותה. דוקטור שלומית אהרוני ליר נמצאת איתי כאן באולפן. לפני כמה שנים היא פרסמה סיפור אישי בספר שהיו בו סיפורי נשים, ולסיפור שלך קראו כתובה, וזה יוביל אותנו לחלק השני של התוכנית שבו את מדברת על הספרים שאת אוהבת. כתבת פה מסע אישית על אהבת הספרים שלך, ואז גם גיליתי שאבא שלך היה משורר.
משורר וסופר, גם סוג של גיבור עם ישראל. בהחלט.
מה שמו?
יעקב סיקה אהרוני, זכרונו לברכה.
אז בואי תקריא קצת מתוך המסע שלך. ואחר כך היא תיקח אותנו אל הספרים שאת אוהבת.
כתובה. עוגיית המדלן שלי הנושאת בטעמה את מסען של שנים נשכחות ועובדות של ילדות, היא תמונת זיכרון צלולה של כונניות עץ עמוסות ותחוסות בספרים, שהתנסעו הרחק מעבר למגע ידי, והגיעו עד לתקרת הבית בו גדלתי. מאות ספרים אלו ועוד רבים אחרים ליוו את חיי מימי ינקותי. ספרי הבית המכובדים שכנו במזנון המהגוני שבסלון. במדף התחתון מעל שלוש הדלתות הנעולות עמדה מקור הגאווה לאבי, האנציקלופדיה העברית שעדיין לא הושלמה אז. ואבי חסך כדי לרכוש את כל כרכיה. על המדף העליון, רחוקים מנגישות, ניצב אוסף גיליונות של מגזינים, שלהם היה אבי מנוי כחלק מתחומי העיסוק שלו. הוראה, פוליטיקה וספרות. באחדים מהם פורסמו מדי פעם שירים, מאמרים וסיפורים פרי איתו. ישראל סער הוא, על גבו מסע עד לעד, נהג לדקלם לנו בפטוס אחד מהשירים שכתב. משפחתנו בעלת שבע נפשות התגוררה בדירת שני חדרים וחצי בקומת המרתף הנרחבת של בניין שנחשב בזמנו יוקרתי. קבלן הבניין, כפי שהתברר להוריי מאוחר יותר, הבטיח לא למכור אף אחת מהדירות למזרחים. אלא שבני הזוג שופעי הסיפורים הצליחו להקסים אותו, ואולי הוא פשוט רצה למכור ולממש את הנכס. בסופו של דבר, הוריי רכשו את הדירה על הפן ועל חמתן של כמה מהמשפחות שגרו בבניין. בגיל 16 עזבתי את בית הספר התיכון, את בית הוריי ואת ישראל. חדלתי באחת לצלול בעולמות ספרותיים, ואכילותי לחיות את החיים עצמם. פגשתי בדרך את כל המאמורות והקשיים עוד אותם קראתי, ואשר ראיתי כחלק נחוץ לתהליך קניית דעת. הם לא היו יפים במציאות, כפי שהיו בתיאור על דף.
מה עשו לכם השכנים בבניין? השכנים האשכנזים?
באמת הייתה שם מלחמת חורמה, משהו בתרבות של הבית היה כל כך שונה מהסביבה. אני כותבת על זה בכמה מהסיפורים שלי, גם על היחס של הבנות בשכונה למוצא שלי, גם השכנים ששפכו יום אחד מים על אבא שלי ולא הרשו לנו לשחק על הדשא, כמו איזה פרפרזה לגולדה מאיר שצעקה לפנטרים לרדת מהדשא, או טדי קולק שצעק עליהם לרדת מהדשא. כן, זו הייתה תקופה...
איך את גדלה ככה, שלומית? מה את מפנימה? את מבינה בכלל למה עושים לכם את זה? הרי זה...
לא, לא הייתה לי לזה שפה.
את יודעת, אין לך מושג מה
לא
זה אשכנזי, מזרחים, הדתיות.
לא. האמת שזה באמת סוג של פצע עמוק ונפשי. הדבר הזה שאין לו שם, קח לו המון שנים להיפטר. אני חושבת שהגעתי לתנועת אחותי ופגשתי עוד נשים שהתחילו לדבר על זה, ואז שערכתי את הספר לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, ובאמת אני זוכרת שהגיעו כל המסות, כל הספרים, כל השירים, ורק אחרי שקראתי את כל מה שכתבו אחרות, יכלתי לספר את הסיפור שלי לראשונה.
וכשאבא שלה חוזר הביתה רטוב, מה הוא אומר?
הורים שלי לא...
המשורר.
הם לא דיברו על זה. הם לא... באמת, רק שאני התחלתי להיות פוליטית מאוד מעורבת בשיח המזרחי, ולדבר על זה, רק אז הם סיפרו לי עוד סיפורים קוראי לב... אבל הם דווקא לא, הם התייחסו לעצמם כחלק מהכלל. התפיסת עולם שלהם הייתה אוניברסלית. אבא שלי דיבר 15 שפות, והוא תמיד אהב אדם, הייתה בו אהבת אדם עצומה.
אז למה הלכת מהבית בגיל 16? שגם זה הופתעתי כשקראתי את זה.
זה היה באמת מרד הנאורים שלי ש...
אז אהבת בית, בית ספר, הכל?
הכל. הכל, ואת הארץ, כן.
בגיל 16 לבד?
לבד.
ילדונת?
ילדונת.
לאן נסעת?
נסעתי עם בן זוג שהכרתי, בחור מטורף לחלוטין, לקנדה. והייתי באיזה סוג של מסע רוחני, שהתקלקל מאוד מאוד, ולקח לי שנים על גבי שנים, על גבי שנים לחזור לסוג של שפיות. אבל בדרך גיליתי הרבה מאוד דברים שאני חושבת שאם הייתי הולכת בדרכים רנדומליות יותר שנסללו עבורי, לא הייתי מגיעה אליהן. אז היה גם הרבה אור בכל ביב השופכים והכאב.
למשל.
הייתי בו. אני חושבת שבסופו של דבר, באמת כחוקרת זה אולי שמע מוזר להגיד את זה, אבל מה שהציל אותי הייתה תחושה של חסד. בעמקים של הייאוש שהייתי בהם, הייתה לי יום אחד תחושה מאוד 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 ברורה שרואים אותי. שהיא לא מוסברת, אבל הרגשתי שאני נראית.
כשאת שם בקנדה לבד?
כן.
ושם כבר מצאת איזה ספרים או משהו שעזרו לך?
וכמה ספרים כן. שהתגלגלו ממש לפתחי, כאילו כמו איזה סוג של גם חסד. ספר שחיכה לי, אנחנו גרנו בבניין שהייתה בו מכבסה בקומת המרתף, והיה שם ספר שראיתי על המכונת כביסה, ואמרתי זה בטח של מישהו אחר, ולא לקחתי אותו, ואחרי כמה ימים ירדתי והוא היה שם. והספר הזה מאוד השפיע עליי.
איזה ספר?
פעם הראשונה, How I Overcame My Fear Of ו-List. רשימה מאוד ארוכה של כל מיני דברים.
איך התקברתי על הפחד הזה, הפחד הזה.
כן, ובאמת הוא מתאר שם ילדות מאוד קשה, ואיך הוא בבגרותו הצליח להתגבר ולהבין את מנגנוני הכוח. וספר על אישה שעוזבת את הבית, שהיא כבר מבוגרת, פשוט תורקת יום אחד את הדלת ויוצאת, והופכת אפילו דיירת רחוב.
אז בוא נדבר על עוד כל מיני נשים שבחרת פה לספרים שאת אוהבת, ששרדו וכתבו. נתחיל עם וירג'יניה וולף, חדר משלך, כותבת. מה היה קורה אם לשייקספיר היה אחות, אם הייתה הופכת להיות שייקספירית? כנראה שלא.
כנראה שלא. היא מתארת מצב שהייתה מתה בצד הדרך, כן. לא מוכרת. גם היא מתארת אותה עוזבת את הבית בגיל
כן,
צעיר.
כן, בדיוק. נכון. כמו שייקספיר יוצאת אל העולם הגדול.
יוצאת אל העולם הגדול.
אבל אישה לבדה לא הייתה שורדת.
נכון. כנראה. העולם חיכה לו, העולם אפשר לו, אך לא לה. והיא מתארת את זה גם, באמת היא מתארת את המסע של נשים ביחס לגברים. אני אקרא קטע קצר מחדר משלך, שהוא באמת מדריך. לדרך שעשו נשים לכתיבה. והיא כותבת כך, כתיבה של היצירה הגאונית כמעט תמיד היא מעשה רצוף בקושי כביר. הכל סותר את סיכוייה לצאת בריאה ושלמה מנפשו של הסופר. התנאים החומריים הם בדרך כלל לרעתה. כלבים ינבחו, אנשים יפריעו, כסף חייב להיעשות, הבריאות יתרופף, זאת ועוד. שוויון הנפש הנודע לשמצה של העולם בא להדגיש את כל הקשיים האלה ומוסיף על חומרתם. העולם אינו מבקש אנשים שיכתבו שירים ורומנים בספרי היסטוריה. הוא אינו זקוק להם. ואני מדלגת קצת. אך לגבי הנשים, אמרתי בליבי, כשאני מסתכלת במדפים הריקים, היו הקשיים האלה נוראים לאין ארוך. קודם כל, לא הייתה כל אפשרות שיהיה לה חדר משלה. קל וחומר, חדר שקט או חדר אטום לרעש, אלא אם כן היו הוריה אשרים מופלגים באושרם או אצילים עד מאוד. אבל חמורים בהרבה היו הקשיים הלא חומריים. במקרה שלה לא היה שוויון נפש, אלא איבה. העולם לא אמר לה, כמו שאמר להם, כתבי אם כך את בוחרת, אחתי לי. העולם אמר בצחוק גס, לכתוב? מה מועיל בכתיבתך? כשאנו קוראים, ואני אוסיף וקוראות, על מחשפה שנתפסה, על אישה שנכנסו בשדים, על אישה חכמה שמכרה הסבי מרפא, או אפילו על גבר מופלא שהייתה לו אם, או אס, בורה אני שענו לי מלכבותיה של סופרת עבודה, משוררת שהושתקה. איזו ג'יין אוסטין אילמת וחסוכת תהילה, איזו אמילי ברונטה שרוצצה את מוחה בשדות, או אהבתה הוויות בדרכים תוך שדעתה נתרפה עליה מחמת היסורים שכישרונה מייסרה. אכן, מה עזה הייתי לחשוב, כי אנונימי זה שכתב שירים כה רבים בלי לחתום עליהם, לעתים קרובות, לא היה אלא אישה.
אני מקשיבה לך ואני חושבת על זה שכתבת באותה מסע שלך בכתובה, אנחנו גרים בדירת שני חדרים וחצי, שבע נפשות. אז לאף אחד בעצם לא היה חדר משלו במשפחה שלך.
לאחי היה.
לאח שלך היה.
לאחי היה חדר. אני מתארת, היה לו חדר מאוד מאוד קסום, שמאוד אהבתי. היה לו אוסף בקבוקי זכוכית צבעוניים
כן.
על הארון. אז החדר אומנם היה מאוד קטן, היה לו חדר, חצי חדר צר.
הוא היה חפכור.
הוא ואחותי תאומים, אבל היה לו חדר משלו.
הנה, לגבר יש, לאח בכור יש חדר משלו, ולבת הבכורה אין.
נכון, נכון.
ואבא שלך איפה כתב שירים?
הוא ואימא שלי לנו בסלון, והוא כנראה כתב במרפסת באותם ימים. היה לנו שולחן כתיבה, היה נוהג להקריא לנו, והתמונה, יש עדיין את התמונות שהוא יושב ומספר לנו.
ומתי לך היה חדר משלך, שלומית?
זה לקח הרבה זמן. לקח הרבה זמן. אבל אני חושבת שלפני החדר מגיעה התודעה. באמת הרשות, הרשות לעצמך, המחשבה שהמילים שלך חשובות דיין. וירג'יניה וולף מדברת על לגרש את המלאך שתמיד אומר לך להיות נחמדה, ושרק אחת ראויה. ובאמת היכולת הזאת להשמיע את הדעה שלך, אפילו לעצמך לכתוב, גם אם זה באיזשהו לא משנה איפה, היכולת הזאת לבטא את עצמך בלי המשטור העצמי שאופנם.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אני רוצה לקפוץ מווירג'יניה וולף לטוני מוריסון, אגב חדר משלך, כי טוני מוריסון שייכת לסופרות, סופרות אפרו-אמריקאיות, סופרות שחורות, שלפעמים התחילו לכתוב במטבח, על שולחן המטבח, כשהילדים מסתובבים סביבם, והם גם דיברו על זה, אין לי חדר משלי, אבל אני חייבת לכתוב. וככה הן מתחילות והופכות להיות סופרות חשובות, ובראשן טוני מוריסון, כלת פרס נובל, כותבת על בשולחן המטבח, אחד הרומנים הראשונים שלה, העין הכי כחולה. זה הספר השני שאת בוחרת, על ילדה שחורה שרוצה עיניים כחולות.
כן, לגמרי, וזה גם מתבסס כפי שהיא כתבה על ילדה שהיא הכירה. יכול להיות שזו הייתה היא עצמה, אבל היא אומרת שזו הייתה החברה שלה, שאמרה לה שהשאיפה הכי גדולה שלה זה עיניים כחולות. אז שאיפה שאני חושבת ברעיונות של גם בישראל, שאיפה הזאת גם היום איננה זרה.
כן.
וזה באמת ההצטלבות בספר הזה של גיל מאוד צעיר ופגיע, מגדר וגזע. עם תרת ההפנמה של המבט השיפוטי.
יש שם גם התעללות, תקיפה מינית. תקיפה מינית. בספר הזו של הילדה הזאת.
גבולות שנפרצים כן. לגמרי. אבל עיקר הספר, השם שלו, זה באמת השאיפה הזאת שבסופו של דבר גם מטריפה את דעתה.
כן.
זה ספר גאוני, כתוב בצורה כל כך חכמה, שבו אנחנו באמת רואים את מלאכת הכתיבה והכוח שלה, להעביר את המסר. היא מתחילה כשהיא מצטטת מספר ילדים שהיה נורא נורא מפורסם, כמו דנה נמה, דנה כמה שלנו. ובספר הזה שלימדו איתו ילדים לקרוא ולכתוב, יש את התמונה של ילד וילדה מאוד לבנים, עם עיניים כחולות. והיא כותבת, הנה בית, הבית ירוק ולבן, יש לו דלת אדומה, הוא מאוד יפה, הנה המשפחה, אמא, אבא, דיק וג'ין גרים בבית הירוק ולבן, הם מאוד מאושרים, ראו ג'יין, יש לה סמלה אדומה, שחקי, ג'יין, שחקי. ואת הקטע הזה היא חוזרת עליו שוב ושוב, את אותה תבנית, את אותו משהו שנצרב, והפתיח הזה הוא מדגיש את הפער בין התמונה האידילית של חיי משפחה מאושרים וחיי העוני והדלות של הגיבורה. וגם באמת מסביר איך הסטריאוטיפים האלה
מופנמים.
מופנמים פנימה, אני אקרא.
זאת אומרת, לא מגיע לי בכלל. אני אמשיך את הדורות של העוני ושל מי שלא תוכל לעשות קריירה וללמוד ולנהל, כי אני שחורה. ואין לי את הצבע הנכון, אז אני בכלל לא יכולה. אסור לי לחלום. זה לא נמצא בשפה שלי.
מה שמופנם זה ששחור זה חיור.
כן.
ושחור זה לא יפה, שחור זה, שחור זה לא שייך.
כן.
ומוריסון בפתיחה של הספר, בהקדמה אליו, היא כותבת שרק בשנות ה-60 התחילו באמת לעבוד על זה. זאת אומרת, זה היה, זה מאוד רווח. Black is beautiful.
כן.
התפיסה הזאת ששחורה אני ונבע, גם בארץ, אני לדעתי עוד יותר צריך לחזק את זה. את הגזענות הסמויה שקיימת. וככה היא כותבת, עלה בדעתה של פקולה, שאילו עיניה, אותן עיניים שאחזו בתמונות, שהכירו את המראות, אילו עיניים אלה שלה היו שונות, כלומר יפות, היא עצמה הייתה שונה. שיניה טובות, והפה לפחות אינו גדול ופחוס, כמו של אחרות שנחשבו חמודות. אם תראה אחרת, יפה, אולי צ'ולי יהיה שונה, וגם הגברת בירדלב. אולי יאמרו, היי, תראו את פקולה, יפת העיניים, אסור לנו לעשות מעשים רעים, מול העיניים האלה. עיניים יפות, עיניים כחולות יפות, עיניים יפות כחולות גדולות. לאליס עיניים כחולות, לג'רי עיניים כחולות. ג'רי רץ, אליס רצה, הם רצים עם עיניהם הכחולות. ארבע עיניים כחולות, ארבע עיניים כחולות יפות, עיניים כחולות כשמיים, כחולות כמו עיניה כחולות כחולצה של הגברת פורסט, עיניים עם כחול של פרחי זיכרוני, עיני ספרי ילדים כחולות של אליס וג'רי. כל לילה, בלי יוצא מן הכלל, התפללה לעיניים כחולות. בלהט, במשך שנה תמימה התפללה. אף שרוחה נפלה קצת, לא איבדה תקווה. כדי שמשהו נפלא כל כך יתגשם, צריך הרבה הרבה זמן.
דוקטור שלומית אהרוני ליר, כאן איתי באולפן, היא חוקרת מגדר ומדיה ותרבות ופועלת למען נשים שתפעלנה ברשת ותשמענה את קולן ברשת ובמציאות. והיא כאן עם הספרים שהיא כתבה, יש לה ספר שירה שמו לפרוס כנף ועוד ספרים ומחקרים שהיא מפרסמת, ועם החמישה ספרים האהובים והמשפיעים עליה, ואנחנו עם הספר השלישי. שום גמדים לא יבואו, רומן הביקורים של שרה שילה, על עיירה בצפון שמופגזת בקטיושות, ומשפחה שהאב נפטר, ככה זה נפתח, אין לה ראש למשפחה. וכל פרק זה בקול של אחד מהילדים, וגם בשפה, זה החסד והכוח של הרומן הזה, השפה, השפה של האימא, של הילד שרוצה לברוח משם, של הילדה שרוצה להיות שדרית רדיו כמו ראומה אלדר, ושל התאומים הקטנים שמאלפים בז, והאימא שלא מסוגלת להחזיק את כל המשפחה הזאת, גם בשעות הקשות של הסכנה. רומן יפהפה, אהוב ביותר, שום גמדים לא יבוא, הוא זכה בשעתו בפרס ספיר.
ספר פשוט באמת מקסים, ואת צודקת, אני מסכימה אתך לגמרי, שהשפה שבו היא שחקן ראשי.
כן.
הוא מאוד חתרני בשפה, כשהפרקים הראשונים באמת הם בשפת יום-יום, בהגייה דיבורית לחלוטין, והדמות היחידה שמדברת בשפה רהוטה, שמכריחה את עצמה לדבר בשפה רהוטה, זו של אתיה, נקרא קטע...
אתיה הבת.
הבת.
במשפחה. היא רוצה להיות ברדיו.
רוצה להיות ברדיו, ובאמת, אבל היא רוצה להיות ברדיו, היא לא מפנימה את העין הכחולה כדי להיות שייכת ולוותר על עצמה ועוצמתה. היא לא מפנימה את הדיקור, היא רוצה לדבר ברדיו כדי להביא את עצמה.
עצמה.
שזה באמת הגדולה של הספר. חודש אחרי שאבא נפטר, בדרך חזרה מהטיול השנתי לירושלים, המדריך הצביע על שתי אנטנות גבוהות. מכאן משדרים חדשות, הוא אמר. ואני, יותר מכל האתרים החשובים שביקרנו בהם, נמשכתי דווקא לשם והצטערתי שלא ביקרנו בפנים. מאז אותו יום, בכל פעם שהצמדתי את הטרנזיסטור לאוזן, יכולתי לספר לעצמי שהאישה של הרדיו מחכה בסבלנות שאגמור ללמוד וידע לדבר בעברית כמו שלה, עם כל המילים היפות שהיא אומרת, מילים שנשמעו כאילו באו מארצות רחוקות. לא התביישתי. חזרתי והגיתי אותן עד שהבנתי בדיוק מה הן אומרות. ולפני השינה דמיינתי לי איך אתפס בכל מדרגות המגדל שלה, מגדל שמתחדד ככל שהוא עולה, ומתחת לגג הקטנטן שמתחת לשמיים יש מקום לכיסא אחד, ועליו יושבת ראומה ומחכה לי שאבוא ואגיד לה, את יכולה לרדת למטה ראומה, אני אחליף אותך מעכשיו.
אני מתה כמובן על הקטע הזה, בתור מי ש... חיה ברדיו. את רוצה עוד להמשיך?
אני אקריא עוד טיפה. ואני אשמיע לה הרבה מילים עם חטא כמו שלה, חטא שהתאמנתי עליה בפרקי היום בתנ"ך, ושכדי להגות אותה צריך לחשוב על כף הגלידה של שימון מהגרעינייה שמתעגלת בתוך הפה ומחליקה בחופשיות בחלל החך. וגם את העין אשמיע לה, עין שהיא כמו מטבע עגולה שעולה בעדינות מעומק הלוע, וכל מילה שתצא לי מהפה תהיה עיניו חדש וזוהר. ראיתי איך ראומה תקום מהכיסא ותושיב אותי במקומה ותראה לי את המיקרופון ואת שאר המכשירים, ואיך אחרי שתרד משם אני אשאר ולא אצא מן החדר שבראש המגדל לעולם. וגם שמעתי את הצלילים שלפני החדשות ואותי שמדברת בפעם הראשונה על תוך המיקרופון. כאן קול אתי מהשמיים של ירושלים. הרי הישנות ועיקרן תחילה. כי אותי לא החדשות עניינו, אלא הישנות. שלא תורכים לספר עליהן, או שמספרים במקומן שקרים.
איזה פירוק היא עושה פה.
מדהים.
קודם כל, היא גם מנכיחה את היחס מצד אחד לשפה העברית, השפה הנכונה, היא כן השפה הצפרדית, בעוד שבפועל האנשים, האזרחים מהמוצא הזה מדוקאים, וגם מה זה החדשות ולמה אתם לא מספרים את הישנות, הנושא הזה של העריכה, מה אתם מביאים ומהי האמת שהתקשורת
לגמרי.
השמיעה לנו.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, המוכנות להכתיב סדר יום חדש, ישן.
ומקסימה האתי הזאת.
לגמרי.
מה עוד היא נתנה לך כשאת קוראת את הספר הזה והדמות הזאת במיוחד, אתי?
אני חושבת שהספר הזה הוא פשוט יצירת מופת. הוא יצירת מופת בכל כך הרבה רבדים של שפה ודמיון ומחשבה, והיכולת לראות את המציאות בתמונות, להלביש את המציאות בכל מיני תמונות יפות שקשורות לחוויות. זאת אומרת, המחשבות הן תמונות.
שום גמדים לא יבואו, ייקחו אותנו לכאלה שרצות, לא עם גמדים, אלא עם זאבים. הספר הבא שאת בוחרת, שלומית, רצות עם זאבים, ארכיטיפ האישה הפראית, מיתוסים וסיפורים, שכתבה קלריסה פינקולה אסטס. זה כבר הפך להיות מין תנך פמיניסטי כזה, הספר הזה. היא פסיכולוגית, יונגיאנית, אם אני לא טועה, שעוסקת בארכיטיפים שמשפיעים על הנפש שלנו ועל ההתנהגות שלנו.
כן, אני אוהבת את הספר הזה, הוא אצלי בבית הרבה שנים, מדי פעם אני ככה מעיפה בו מבט. אני חושבת שמה
איך הוא הגיע אלייך? את קנית אותו?
לא, הוא מצא את דרכו אליי. חלק גדול מהספרים שאני אוהבת במיוחד הגיעו אליי. פשוט, גם שרה שילה נתנה לי את הספר שלה. ומה שיפה בו שהוא בעצם כמו חלום, הוא מפרק את הסיפורים, אמנם לא בשפה פוליטית, אבל כן במוצא בהם איזושהי מהות שרלוונטית לשחרור נשי. ואני אקרא קטע שעוסק בסיפור הילדים הנעליים האדומות, זה על ילדה שנועלת נעליים אדומות ויוצאת מכלל שליטה, והיא לא יכולה להוריד אותן. והיא מנתחת את הסיפור הזה. בהמשך הסיפור נוספים בילדה על שנעלה את הנעליים האדומות לכנסייה. עכשיו, אף שהיא מביטה בנעליים האדומות על המדף, היא אינה נוגעת בהן. עד לשלב הזה ניסתה להסתדר בלי חיי הנשמה שלה. זה לא עבד. אחר כך ניסתה לנהל בחשאי חיים כפולים. גם זה לא עבד. ועכשיו, בניסיון נואש אחרון, היא מנסה להתנהג יפה. הבעיה עם להתנהג יפה היא שאין בכך משום פתרון לבעיה התמונה למטה, בצל, שתשוב ותעלה על פני השטח כמו גל ענק הרסני ותשטוף ותחריב את כל הנקלה בדרכה. כשאישה מתנהגת יפה, היא עוצמת את עיניה לכל משהו נוקשה, מועבת או מזיק סביבה, ומנסה רק לחיות עם זה. ניסיונותיה לקבל את המצב הלא נורמלי הזה פוצעים עוד יותר את האינסטינקטים הפראיים שלה, ומונעים מהם להגיב, להטריע, לשנות, להשפיע על מה שאינו הוגן, על מה שאינו צודק. אן סקסטון כתבה על אגדת הנעליים האדומות בשיר, שגם הוא קרוי הנעליים האדומות. אני עומדת במעגל בעיר המתה, וסורכת את הנעליים האדומות. הן אינן שלי, הן של אמי ושל אמא לפניה. נמסרות מיד ליד כירושה יקרה, אבל מוחבאות כמכתבים מבישים. הבית והרחוב אליהם הן שייכות מוחבאים, וכל הנשים גם הן מוחבאות.
אני חושבת על דורתי, קוסם מארצוץ עם הנעליים האדומות שלה, ומה הן עושות, עושות לה.
מחזירות אותה הביתה.
היו לך נעליים אדומות? יש לך נעליים אדומות?
היו לי. היו לי. מאוד יקרות לי שאימא שלי הביאה אותן.
ו?
נאלצתי להשאיר אותן מאחור. כי חזרתי לארץ ולא היה מקום במזוודה.
אז הן נשארו בקנדה?
כן, נורא הצטערתי.
אז את צריכה לעשות מסע כמו דורותי. לחפש את הנעליים האדומות שלך. מי יודע איפה? הנעליים האדומות של שלומית ליר. איכן שהוא בקנדה. אולי הם הגיעו למרגרט אטווד. ונתנו לה את ההשראה לגלימה האדומה בסיפורה של שפחה, מי יודע.
אולי.
גם פה בספר, בקולה שלך, של הספר שירה שלך, יש אדום.
האש, התשוקה.
כן.
היכולת לנוע בעולם בצבעים שלך ולהיות את עצמך, כל כך לא מובן מאליו.
לבלוט.
להביא את הקול שלך, להביא אותך.
אז אנחנו חותמות עם עוד אחת כזאת. חנה ארנדט, ועם הספר שלה, המצב האנושי. הפילוסופית הגרמניה האמריקאית, היא ברחה מגרמניה עם עליית הנאצים, והשתקעה בארצות הברית, וכמובן התפרסמה פה עם הספר הבנליות של הרוע, שבו היא תיארה וניתחה את משפט אייכמן, בלי שהבינו מהי הבנליות של הרוע, למה היא מתכוונת. והספר הזה, המצב האנושי של חנה ארנדט, נפתח כך. בשנת 1957 שוגר אל היקום חפץ יליד ארץ, מעשה ידי אדם. שם הקיף את כדור הארץ במשך כמה שבועות בהתאם לאותם חוקי כבידה שמניעים את גרמי השמיים, השמש, הירח והכוכבים. למען הסר ספק, הלוויין, מעשה ידי אדם, לא היה ירח או כוכב, גוף שמימי שמסוגל להתמיד בנתיבו המעגלי למשך זמן שבעינינו בני התמותה הכפולים בזמן הארצי נמשך מנצח לנצח. עם זאת, למשך זמן מה הוא הצליח להישאר בשמיים? הוא שכן ונע בקרבתם של הגופים השמימיים, כאילו התקבל לתקופת ניסיון לחברתם הנשגבת. מעשה ידי אדם הולך לשמיים למקום הנשגב והרוחני, ומתוך זה חנה ארנדט מנתחת את המצב האנושי. בין הארץ לשמיים, שאנחנו כובשים יותר ויותר, לא בטוח שלטובתנו.
חנה ארנדט, הספר שלה הוא ספר שאני חוזרת אליו שוב ושוב, אני גם יצא לי ללמד אותו. מדברים על מה שקורה בעצם כיום בישראל, השיח הציבורי הער, המקום שהחברה האזרחית, יחידים וקבוצות מבקשים להשפיע על סדר היום. ואני אקריא קטע, היא פשוט מדהימה.
כי גם לוויינים משפיעים על סדר יום, ועוד איך משפיעים.
לגמרי, ובאמת היכולת שלה לחבר בין דברים, הראייה האקלקטית שלה.
כן.
ואני אקריא, במילה ובמעשה אנחנו מכניסות את עצמנו אל העולם האנושי, וכניסה זו היא כמו לידה שנייה. היא כותבת אנחנו מכניסים, אבל שיניתי. במילה ובמעשה אנחנו מכניסים את עצמנו לעולם האנושי, וכניסה זו היא כמו לידה שנייה שבה אנחנו מאשרים ומקבלים על עצמנו את העובדה הגולמית של הופעתנו הפיזית המקורית. כניסה זו אינה נכפית עלינו בשל הכורח כמו העבודה, והיא אינה מונעת על ידי תועלת כמו המלאכה. נוכחותם של אחרים שאולי אנו מבקשים את חברתם עשויה לדרבן אותה, אבל לעולם אין היא מותנית על ידם. הדחף של הנובע מההתחלה שבאה לעולם בשעה שנולדנו, ושאליה אנו מגיבים והתחילנו משהו חדש מיוזמתנו. לפעול במובן הכללי ביותר של המילה, פירושו לנקוט יוזמה, להתחיל, להוביל, או בסופו של דבר לשלוט, לגרום למשהו לנוע. עקב היותנו חדשים, זה מקרוב בנו ומתחילים מכוח הלידה. נוקטים בני אדם יוזמה, מדורבנים לפעולה. כדי שתהיה התחלה, נברא אדם כמי שאיש לא היה לפניו, כתב אוגוסטוס בפילוסופיה הפוליטית שלו. התחלה זו אינה זהה לתחילת העולם. אין זו התחלה של משהו, אלא של מישהו שהוא עצמו מתחיל. עם בריאת האדם בא לעולם עיקרון ההתחלה עצמו. וזו כמובן רק דרך אחרת לומר שעיקרון החירות נברא כשנברא האדם. אך לא לפני כן. זה קצת מורכב, אבל בעצם היא מדגישה את היכולת שלנו לעשות עצמנו באמצעות הבעת דעה. החירות שלנו, שדורשת אומץ, לפעול בעולם, להגיד, לדבר, וככה בעצם להיוולד מחדש, לממש את החירות שלנו, להיות אנו עצמנו.
אבל זה לא רק הבעת דעה והדיבור, היא גם עוסקת פה בעבודה, במלאכה, שזה בעצם הדבר הראשון שמייחד את האדם אחרי החטא, אותו חטא גן עדן. אנחנו מושלחים לארץ לעבוד.
אז מה שיפה זה שהיא עושה הפרדה, שאני לא לגמרי מסכימה איתה, אבל מבחינתה עבודה זה משהו רוטיני שאינו מאפשר לנו לבטא את עצמנו. ומלאכה היא גם סוג של משהו שנעשה למען הפרנסה. היא יצרת ההפרדה שמאוד מחדדת את משמעות הדיבור והפעולה. המקום שבו אנחנו לובשים את הסמלה האדומה, או לובשות את הסמלה האדומה.
בשביל עצמנו.
בשביל עצמנו, ומביעות את עצמנו בעולם. והמעשה הזה, לדבריה, יכול, הדיבור הזה יכול לנוע בעולם, אם אנחנו חוזרים לדימוי שהתחלת בו, עד קץ הימים. מישהו או מישהי יכולים לכתוב דבר מה? והדבר הזה יתגלגל בעולם עד סוף הימים. זה מאוד מאוד יפה לחשוב כך.
המצב האנושי, חנה ארנט, וממנו אני אמשוך חוט אלייך בחזרה לסיכום השיחה שלנו. נחזור אל ספר השירה שלך, לפרוס כנף.
שמוקדש לאמי היקרה, רחל אהרוני לבית אביסר.
מחרוזת האסוציאציות נפרמת לאיתה. בבקשה, שלומית, לקרוא לסיום.
מחרוזת האסוציאציות נפרמת לאיתה. החוד המחבר נקרא, חרוזי הנפש גולשים ומתפזרים על הרצפה. גם אם הצלחת לשוב ולמצוא כל חרוז מניצוצות מקלעת שפוזרה לרוח, האח תצליחי לדעת מה שלך, מה מתחבר למה.
אני מקווה שעכשיו אנחנו יודעות קצת יותר אחרי השעה הזאת, מה מתחבר למה. תודה רבה, דוקטור שלומית אהרוני ליר, שהגעת לכאן עם הספרים שלך, עם ספר השירה לפרוס כנף, ספר העיון על במאים, במאיות, אנשי קולנוע, ישראלים, עקבות האור על ההדשה שכתבת עם פרופסור ליאת איילון, ספר חדש ברסלינג. תודה לך, וכמובן עם הספרים האהובים עלייך. תודה שלומית. ואני ענת שרון בלייס, תמיד התוכניות שלי זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו בכאן תרבות. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
תודה רבה.